היי גילי.
היי ניב.
היי מאי בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
אתם איתנו כאן על תרבות יום א',
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ שכבר בימי ראשון.
מסכים את כל מה שחשוב בתרבות לשבוע קרוב וגם בימי קורונה.
כן, גם בימי קורונה. אולי אנחנו פחות נהיה בעבירת סיכומים כי אנחנו מפחדים לעשות עין הרע.
נכון, אז לא נגיד מה צפוי.
כן.
אבל ננסה איכשהו...
בקווים כללים.
כן, ננסה איכשהו לדבר על זה.
מבלי להתחייב.
אז גילי, מה יהיה לנו היום?
קודם כל, יהיה לנו רעיון ממש מעניין עם אורי אביב. בעזרתו ניקח את הידע שיש לנו הודות לתרבות.
שיש לו, את מתכוונת.
נכון.
אורי אביב שהוא מייסד פסטיבל אוטופיה.
חשוב מאוד להגיד את זה.
לפנטזיה כל... ומדע בדיוני.
וניקח את כל הידע שיש לו בפנטזיה ומדע בדיוני, ובעתידנות דרך תרבות, וננסה להגיד מה שווה לנו לקרוא ולראות, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה על המשבר הנוכחי.
אולי גם קצת לנסות להסיק מה צפוי לנו בעתיד הקרוב והרחוק. אולי.
אולי.
חוץ מזה?
חוץ מזה, אולי השבוע הקנוניה נגד אמריקה. אמריקה.
כן.
כמו שהיו אומרים במשפחה של הקנוניה נגד אמריקה.
מיני סדרה של דיוויד סיימון על פי ספרו של פיליפ רוס.
כן, רוס.
רוס.
רוס. אז אנחנו נדבר גם על העיבוד הזה.
ונדבר גם על הסטנדאפ של סבאלה, של מרק מרון.
הם חייבים, הם חייבים, אז נדבר.
כדי להזהיר את סופנו.
גורו לכם.
כן, הסטנדאפ של האיש. שמעת, זה מופע שלם שאם לא ידעתם מה אומר צימוד המילים אוקיי בומר, תראו את המופע הזה ואז תבינו. כן. אבל לפני הכל, גילי, את רוצה לספר לנו על החופשה שהייתה לך בצפון בסוף השבוע האחרון?
תראה, חופשה יש לה קונוטציה חיובית. נכון? אתה אומר, יו, איזה כיף, נוסעים לצפון, איזה כיף. אני חוויתי בסוף השבוע הזה ביום חמישי את הגרסה העכשווית להדרך לעין חרוד.
איזה ספר מעולה.
פחות כיף לשבת באוטו ולשמוע גם את החדשות של 4, של 5, של 6 ושל 7 בדרכך ליישוב גלילי נידח.
כשהכל פקוק.
כשהכל פקוק ואנשים עצבנים, עצבנים.
אז זה קצת מזכיר אפילו גם את רעש לבן של דון דלילו, שהם כל הזמן יושבים באוטו ושומעים חדשות. כל שעה החדשות נהיות יותר גרועות.
כך קרה, כל שעה החדשות היו יותר גרועות, יצאנו לדרך, מסתבר שפתאום בחדשות, מסתבר שלמחרת לא יהיה לימודים, עוד חשבתי לפני זה, וואו, לא סימסתי למורה שהבת שלי לא תגיע לבית ספר מחר, והנה נפטרה לי הבעיה, ולא צריכה בכלל. כל חדשות שהיו, היה יותר מלחיץ, ישבנו באוטו והאוזניים התחילו לעלות השן, כי לא קנינו פסטה ברילה, ומה נעשה עכשיו? אין לנו פסטות בבית. זה היה פשוט נורא. מעבר לזה שהגענו למזג אוויר שהוא...
את מודאגת עם אוכל? כל שבוע תספרת פה סיפורי תהילה על אמא של רם. איך היא הגיעה עם קונטיינר מלא בכל טוב.
כן. כן, אבל האישה...
אז פסטה ברילה את צריכה. יהיה לך קובה חמוסטה עם בשר מפורק מבפנים, ואת כאילו רוצה לי פסטה ברילה, תמשיכי, כן?
בקיצור, לגמרי במקרה הגענו לסוף שבוע שבאמת סופת טורנדו, תזכר מה היה פה ביום חמישי, תעלה את זה בחזקה, שים את זה בצפון הארץ, בבידוד שם. בקיצור, זה היה סוף שבוע של בוקר טוב, האפוקליפסה שלך בדלת, ואני חושבת שהיות וזה הסוף השבוע שהיה לנו, והוא גם המשיך לשבוע שהתחיל, זה אתה, איזה כיף לנו, אז אולי כדאי שכל הפוד הזה יהיה בסימן אפוקליפטי.
ולפני כל אלה, גילי, פרסומת.
וואו, זה פשוט כל כך נכון, כל מילה בסלע. לא, זה פשוט לא ממש מרגיז, למרות שיש בזה משהו.
יש רק אתר אחד שיכול לעורר כל כך הרבה מחשבות אצל אדם אחד. הארץ, חושבים פתוח. רכשו עכשיו מינוי דיגיטלי ב-30% הנחה, בעזרת קוד ההטבה פוד 30 באנגלית, בארץ COIL, בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
אז כבר איזה חודשיים, גילי, אני מנג'ס לך שתביא לי את העותק שיש לך בבית של הקנוניה נגד אמריקה, כי שלי נעלם, בואי נגיד מתישהו כשפירקתי בית,
כן.
והיו הספרים שלו הספרים שלה, פיליפ נעלם. רציתי לקרוא בזה לפני שעולה המיני סדרה.
שישה פרקים, לא כזה מיני.
זה די מיני היום, לא?
זה מידי, מידי סדרה.
לא, זה מיני כי לא יהיה המשך. למרות כן. שאי אפשר לדעת, אם לסיפורה של שפחה,
כן.
המציאו פתאום המשך, אז אולי גם לזה איכשהו יהיה המשך.
יכול להיות. אז זה ספר של פיליפ רוט מ-2004. תסלח לי שאני אומרת רוט ולא רוט.
בסדר, טוב. זכה פוליצר?
כן. והוא מספר על משפחה יהודית באמריקה שההיסטוריה מתנהלת לה שלא כמו שאנחנו מכירים אותה. זה מה שנקרא היסטוריה ספקולטיבית.
איך אני אוהב.
חלופית.
איך אני אוהב כאלה. אוף. ופה הנשיא בארצות הברית הוא צ'רלס לינדברג, המיליארדר שהיה תומך נאצי ידוע.
כן.
ובארצות הברית הוא הגשים את שאיפותיו של הפטרון שלו מפטרון רוחני, לא פטרון כלכלי.
כן.
מעבר לים אדולף היטלר, ונהיה נשיא ארצות הברית, ומוביל אותה במשעולים הפשיסטים הקשים.
נכון. אז בעצם יש לנו פה סיפור התבגרות של הילד פיליפ, שהוא מסתכל על אחיו הגדול וחי באיזה סביבה היפר יהודית בארצות הברית, לצד העלייה של הפשיזם בארצות הברית, וזה... תראה, דגמתי את הפרק הראשון, אורכו שעה.
פחדתי שתגידי אורכו כאורך הגלות.
עדיין לא, אבל אורכו ארוך.
כן. למה שעה פרק היום זה סטנדרט, בטח לפרק ראשון, לא?
נכון, האמת שנכון. מופיעה שם וינונה ריידר בתפקיד הדודה הלוהטת, ג'ון טרטורו.
איך קוראים לדודה הזאת עם אלכס חולה אהבה, נכון? שגם יש דודה
לולה. דודה לולה.
נכון, בדיוק, אז היא...
אז היא הדודה לולה, היא בודדה, היא רווקה, אין לה אף אחד, היא מטפלת באימא.
יאללה, אני מעצמאות, איזה חיקוי מדהים.
בקיצור, אז זה דודה לולה, ויש... וג'ון טרטורו בתפקיד ממש מעולה של הרבי החדש והשרמנטי.
זה נשמע לי קצת כמו הסרט, זה נשמע כאילו לקחו את...
ימי הרדיו של...
וודי אלן, כן. והוציאו ממנו את כל הצחוקים.
נכון.
שגם, אגב, גם הספר הוא כאילו פורטנוי, בלי השיגעון לסקס והצחוק ידה, לא?
כן, קצת. תשמע, ראיתי רק פרק אחד, נהניתי בטירוף, הייתי רואה עוד. האמת עכשיו, עם כל הסגר הזה, יש לי זמן לראות כל מה שבא לי ומה שלא בא לי.
הייתי רואה עוד, אבל אני צריכה ללכת לעבודה שלי. על מי את עובדת עכשיו?
תשמע, בזמן הזה שהתפנה לנו עכשיו, שלא צריך ללכת לעבודה, אלא רק לעבוד בלילות, כי זה הזמן היחיד שיש לך, אז אתה יכול גם אפילו, אם בא לך, לפתוח טלוויזיה מחר ולראות את העונה השלישית של Westworld, בוז, לא, אל תעשו את זה.
את לא רוצה לראות את זה?
אני ראיתי את זה.
ואת נגד, אנחנו, כאילו, כבר זרקת משהו שבוע שעבר, זרקת פה כאילו בקטנה, דיברנו על פחמן משודרק, כן. או כמו שקראו לנו פה, פחמן משונמח,
כן.
ואז אמרת,
פחמן וגם, על הזמן,
כן, ואמרת על Westworld, ואני לא רוצה לראות את זה, ביי. השארת אותי עם המשקע הזה, כאילו סגרנו מיקרופונים, הלכנו הביתה, ואני המשכתי ללכת עם זה כמו צ'רלי בראון, את כאילו עצובי כזה. מה, למה היא לא רוצה לראות את Westworld? מה יש לה? מה הבעיה שלה?
למה שאני כן רוצה לראות את Westworld? ושוב, אני ראיתי את הפרק הראשון, ואני מתחרטת על זה.
למה? את חשה שזמנך בוזבז?
אני חשה...
יכולת במקום זה ללכת לריב בסופר בתור? מה יש לך יותר טוב לעשות, כאילו, מלראות Westworld?
זה נכון שאין לי הרבה דברים יותר טובים לעשות מלראות Westworld, אבל אתה מכיר את המסדרות האלה שאתה רואה פרק ואתה אומר, טוב, זה היה ממש ממש מהפנט, לא הבנתי כלום, לא הבנתי כלום.
כן.
אז ככה אתה מרגיש גם אחרי שהסדרה נגמרת. אתה אומר לעצמך, מה היה כאן? או שאני סתומה, או שאני לא סתומה, אבל לא הבנתי כלום. זה כל כך מאוהב בפוזה של, אני סדרה פילוסופית חשובה, שהיא לא נתנת לך כלום.
נראה לי על שעונה הזאת הולכת יותר לכיוונים בלייד ראנרים, נכון?
כן.
כאלה, ואסימוב, זאת אומרת, האלמנט האסימוב היא תמיד היה לרובוט, והיכולת המחשבה, והחירות שיש לרובוטים או לא, אבל פה יש ממש אלמנטים בלייד ראנרים, וזה לא רע בעיניי, מה אני אגיד לך?
טוב, הבטחנו כבר שבוע שעבר שנשוב ונתכנס בסוף העונה ונדון נחרוץ את דינה של Westworld.
אבל את יודעת מה את צריכה לעשות בהקשר הזה?
מה?
את תצטרכי לראות אותה מדי שבוע.
לא, אתה תספר לי.
אז איך אני אוכל להוכיח אותך בסוף העונה ולהגיד לך, אמרתי לך, ידעתי שזה יהיה מאסטרפיס.
נתקעתי בלופ מחשבתי שזה בדיוק האפקט של Westworld. People should not be afraid of their governments.
Governments should be afraid of their people. בידוי קטן למאזיננו ומאזינותינו, לפני שבוע היינו אמורים לארח פה את אורי אביב, שהוא מייסד ועוצר ועורך פסטיבל אוטופיה, והדברים לא הסתייעו. רצינו שהוא יבוא וידבר איתנו על אפוקליפסה ופוסט-אפוקליפסה וכל מיני מופעים שלה בספרות ובקולנוע ובכלל ביצירה. ואמרנו, טוב, לא נורא, לא יקרה, כי יעבור שבוע, ובטח גם יעבור זעם, ולא תקרה הקורונה יותר.
ומה זה
כן, ומה זה טעינו? הרבה יותר רלוונטי שבאת לפה השבוע, איזה כיף, יצא לנו מעולה.
נהדר.
אז היי אורי, מה שלומך?
טוב.
אתה יכול להגיד את זה רק עם הפה שלך לכיוון השני, שלא יהיה הבל פה לאף אחד. סליחה. אורי, בעצם אנחנו רצינו שתגיע אלינו, כי אנחנו מעוניינים להשתמש בשירותיך כעתידן, שכל יכולות החיזוי שלו מבוססות על יצירות אומנות ותרבות לאורך הרבה מאוד שנים. תגיד לנו מה הולך להיות. תגיד לנו מה הולך להיות.
או לפחות מה הגדולים חשבו שיקרה, או סיפרו את זה בצורה מעניינת.
כן.
קודם כל, לא עתידן בכלל. כן?
כן.
ויש לי ספקות לגבי עתידנות באופן כללי. יש ציטוט שמיוחס לאחד משני אנשים. או לג'ור דימאג'יו, או לנילס בור, אחד פיזיקאי ברמה של אלבר איינשטיין, השני שחקן בייסבול מפורסם.
שהיה נשוי למרלין מונרו.
נכון, תודה רבה.
משוכנעים.
ואני חושב שהציטוט בכלל מיוחס ליוגי ברה, אבל לא משנה, הציטוט הוא
אחד מהמאורות האלה, כן.
חיזוי זה דבר מאוד מאוד קשה לביצוע, במיוחד לגבי העתיד. אז קחו with a grain of salt, מה שנקרא, כל אדם שמתיימר או מדבר על העתיד בביטחון מלא, יכול להיות שיש לו אינטרס.
תראה, הסיבה שאנחנו רוצים להגדיר אותך בכל זאת ככה, זה כי אני ואני, כשדיברנו על השיחה הזאת איתך, דיברנו על האופן שבו המציאות מתממשת לפי איזשהו חזון תרבותי. למה הכוונה? אני חושבת שהאופן שבו אנשים פשטו על סופרמרקטים, במחשבה שזה מה שהם צריכים לעשות כדי להיערך לאפוקליפסה, זה משהו שאולי נוסח במשך הרבה מאוד שנים והרבה מאוד יצירות, ואנשים ראו את הבהלה שיש על המסך, ואז במידה מסוימת יישמו אותה, כי הם ידעו שככה צריך לנהוג. אז אני כן חושבת שיש מקום להסתכל על כל היצירות האלה. הם ניסחו אולי בזמן אמת, בזמן שנוצרו איזה משהו שהלך רוח או ציידגייסט, ואני חושבת שהיום הן מהדהדות בזיכרון הקולקטיבי של כולנו.
אז אוקיי, יש לא מעט סרטי מגפה, נכון, ויש לא מעט סרטים שמתקשרים או מדמים או מדמיינים את קץ התרבות האנושית כפי שאנו עשויים לדמיין אותה, ואכן אחד מהדברים שם זה התפרקות החברה.
כן, אני ראיתי מספיק עונות של זומבים וכאלה בשביל לדעת למה אני צריכה להתכונן.
קודם כל, זומבים הם פעם לא זומבים, אם הם זומבים טובים. זומבים, כל הסרטים האלה לרוב מיועדים בכלל לדבר על משהו אחר. המגפה שם היא כלי כדי לדבר בו על משהו אחר. במקרה וזה סרטים מאוד מאוד מדעיים אמינים, למשל קונטייג'ן של סטיבן סודרברג ב-2011.
התפשטות.
אני כבר לא זוכר, כי יש עוד סרט שנקרא Outbreak מ-1995.
התפרצות.
התפרצות, תודה רבה.
של ברי לוינסון.
נכון. כן. שני סרטים, אגב, טובים מאוד, והקהילה המדעית שיבחה את סטיבן סודרברג על האופן שבו הסרט מציג בצורה מאוד מאוד מציאותית את העולם המדעי לפחות, ב-2011.
כוכבית,
כן.
לפני מספר חודשים, ערוץ National Geographic עשה סדרה שמבוססת, נכון, על התפרצות. סליחה, המשך בבקשה.
אפילו דיברנו עליה פה.
נכון.
עכשיו, מה שחשוב מאוד לזכור לדעתי כשרואים את הסרטים האלה, א' זה שהם סרטים. עכשיו, כסרטים הם מאוד מאוד מונחי דרמה, הם מונחי קונפליקט. הקולנוע מנסה לעורר בנו רגשות מאוד מאוד קיצוניים כדי למשוך אותנו פנימה אל תוך השיחה, אל תוך הסיפור. ואחד הדברים שגם ניכרים בסרטים האלה שאת שניהם ראיתי לאחרונה, נקרא לזה,
להיכנס לאווירה החגיגית.
להיכנס לאווירה, כן. זה שאחד הדברים שאנחנו רואים זה People's Worst Inclinations. הרע ביותר באנשים יוצא מהם. זה כמובן סיפורי, ואני מאוד רוצה להאמין, ולא מאוד רוצה להאמין, מאמין שלא כך במציאות, או מקווה ומעודד את מאזיננו שלא לכך. אחד מהדברים שאנחנו כן יכולים לראות בעולם סביבנו זה השכנים שרים באיטליה, כן? הצד השני של הדבר הזה.
כן, לפעמים זה מעורר דווקא סולידריות, ולא את יצר ההישרדות הכי קטן ואנוכי נקרא לו.
נכון.
לפרק את השכן מכות, ההפך, בוא נצטרף אליו בשירה.
נכון. גם ב-Outbreak וגם ב-Contagion, ההתפרצות ו...
התפשטות.
התפשטות. חשוב לומר שאלה לא סרטי אפוקליפסה, כי בסופו של דבר אין אפוקליפסה. חשוב מאוד להזכיר למאזינו, גם כאן לא תהיה, זאת אומרת, יהיה עולם עוד שנה. השאלה היא,
איזה עולם
יהיה?
ומה נעבור בדרך עד שנגיע אליו? ופה כן, באמת אנחנו רוצים לשאול אותך, מה אומרת התרבות?
הרי כולנו מסביבנו, אנשים מנסים לחפש איזושהי משמעות, להגיד, כן, כדור הארץ בועט אותנו החוצה, צריך לבדוק אם אנחנו באמת צריכים לאכול בשר, האם אנחנו באמת אמורים לטוס כל כך הרבה, האם אנחנו באמת אמורים לזהם כל כך את הסביבה שלנו, אנשים לוקחים את זה למקומות של כזה חשבון נפש, זה המקום שלשם צריך לקחת את הדברים?
חשבון נפש תמיד טוב. מעמדתי האישית, אם התגובה לקורונה תעורר ותעודד תגובה מתאימה ובהלימה לסוגיות אקלימיות, אז אנחנו עתידים לאולי עשור יותר טוב ממה שחשבנו שיהיה. אבל אני כן רציתי להביא ככה שלוש דוגמאות, שלוש יצירות משמעותיות שחשוב מאוד לדבר עליהן בהקשר של המגפה, אבל הן לא בדיוק על מגפה. כי מה שהמגפה הזאת היא מעוררת, או תעורר בעתיד הנראה לעין, זה כל מיני זרמים קרקעיים שקיימים אצלנו בחברה. והמצב החירום גורם להם לפעפע למעלה.
למשל, מופע אחד של זה אפשר לראות בניסיון של הממשלה, פתאום לבצע איכון לכל הטלפונים הסלולריים,
למשל.
ולנטר מידע על אזרחים, זאת אומרת, לנצל את המצב הזה כדי להפעיל איזושהי תקנה לשעת חירום במובן הזה.
קלט הבול לעלילה של V4 Vendetta, הסרט, גם הספר של אלן מור, הוא אחד מיצירות הקומיקס המשובחות והטובות ביותר, דעתי, מאז ומעולם.
והנה הוא על השולחן שלך, נשלף מהתיק.
כן, הסרט כאילו נקטל, אבל בעיניי, ומכיוון שדיברנו לפני, אז אני יודע שגם בעיניך, הוא יותר טוב ממה שעשו ממנו, לא?
אני חושב שהוא יצירת מופת, אבל זה טעמי האישי. הוא של החיות עכשיו, וושאוסקי.
כן.
הסרט, הוא נעשה ב-2006, אם אני לא טועה, הוא מתרחש בזמננו אנו, הוא עוסק בדיוק בסוגיות שאנחנו עוסקים בהן כרגע, פלישת הממשל השלטון למרחב הפרטי, עד כמה, איפה, מדובר שם על בריטניה, ומדובר שם על בריטניה תחת תקנות שעת חירום, שבהן אין פרטיות והיא מדינה טוטליטרית לחלוטין, והתקנות לשעת חירום מופעלות בגלל מגפה. ככה הפרמיס של הסרט. ככה נוצרות תקנות לשעת חירום האלו. הדיקטטור שעולה שם רצה הגורל והוא היה פוליטיקאי זניח לפני המגפה. הוא אבל טען טענות גזעניות מאוד על טוהר ועל ניקיון, ניקיון הגזע וכולי. ובעקבות המגפה הוא עולה לשלטון ועד מהרה יש תרופה. לא רוצה לעשות שום מקבלות לשום דבר, אבל מתישהו גם כאן תהיה תרופה. והשאלה היא, איך תראה תמונת הניצחון של התרופה הזאת?
לי, אגב, יותר מוונדטה, זה מאוד מהדהד את סיפורה של שפחה. את המצב הבריאותי הלא ברור שמקדים את העלייה של רפובליקת גלעד. והנה התבשרנו שהגוף, המעבדות שהכי קרובות לפיתוח התרופה בארץ, נקראות מעבדות גלעד. אוקיי?
אגב, אני רוצה להצטרף אלייך רגע, גילי, בוידוי שמה שמטריד אותי ברמה האישית זה לא אפוקליפסה. אני מרגיש שבאמת התרבות הכינה אותנו לאפוקליפסה. היטב. לקחה המון המון סנריים ופרסה אותם על הרבה מאוד יצירות, ולזה אני מוכן. מה שאני לא מוכן אליו זה הדרך לאפוקליפסה. זה הרגע הזה שבו אומרים לי, רגע, לא מוציא לך הבנק עכשיו כסף, כי כתוב לנו פה שהצבעת ל-X.
קנו את הסלולר שלך וראינו שהצבעת ל...
כן, לא רוצה להגיד באיזה אמצעים, אני אומר, כל הרגעים האלה, שאתה פתאום בא לבצע איזושהי פעולה פשוטה, ואומרים לך, אתה כבר לא יכול לבצע אותה, ואתה אומר, למה? ואז פתאום דבר מוביל לדבר, ואתה מגלה למה זה קרה. ובסוף זה גם קשור אליך ולהעדפות הפוליטיות, תרבותיות, חברתיות, מדיניות שלך.
קודם כל, אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם ראיתם את זה, בשלושה או ארבעה שבועות לפני הבחירות, היו כספומטים שהיו בהם סקרי בחירות.
לא.
כן. שזה היה חברה פרטית, וכספומטים לא של בנקים, לפני שמשכת כסף, הייתה שאלה, למי אתה צופה שתצביע בבחירות? זה היה קטע חזק.
משגע.
משגע, נהדר. כמובן, הם התחייבו שהם לא אוספים את הנתונים.
ברור.
לא מצליבים אותם עם שום דבר.
מה פתאום?
עכשיו...
סליחה, הניסוח זה, מה? מה פתאום? נכון? זה ה...
אותה אינטונציה לחלוטין.
כן.
והשיחה היא שוב חוזרת וחוזרת שוב ושוב לנושא הפרטיות, ואני חושב שאחד העוולות שעשינו למילה הזאת היא פרטיות. זה שהעברנו אותה לשדה האישי של מה יש לך כבר להסתיר אם אתה זה, ולשדה של חופש פרטי.
מי שאין לו מה להסתיר, לא צריך לפחד.
ממש.
כן, ופרטיות היא היכולת שלנו להתנגד. היכולת של כל אדם לאסוף קבוצה קטנה של אנשים, ולומר להם, תשמעו, הבוס לא מתנהג לנו כמו שצריך. אני רוצה סולידריות, בואו נחשוב מה עושים ביחד. או קבוצה יותר גדולה של אנשים, ולהגיד, בואו נוביל איזשהו שינוי במדיניות העירונית. וצריך את המקומות האלה, שבהם אתה מדבר לא במרחב ציבורי, ולא בציבוריות, כי אתה נערך למשהו שאתה רוצה לבצע בעתיד.
אתה מזכיר לי רעיון שקיימתי לאחרונה עם סופר טורקי שקוראים לו בורחן סונמז. אחד הספרים שלו, איסטנבול איסטנבול, עומד לצאת או יצא כבר בעברית, והוא בילה תקופה לא קצרה בכלא בטורקיה כסטודנט. זה היה בשנות ה-70, כמה סטודנטים הלכו לדבר עם אחד המרצים שלהם על המבחנים, והוא הלשין עליהם שהם התארגנות לא חוקית, וכל הסטודנטים האלה מצאו את עצמם בכלא עוברים מינויים. אז כן, אתה מזכיר לי דברים שקורים, שקרו.
אני לא רוצה להמשיך את השיקרו. V for Vendetta, אני מזכיר, היה המנוף לתנועת אנונימוס.
השימוש במסכה של גיא פוקס.
השימוש במסכה של גיא פוקס, וכמובן התנועה עצמה שחורטת על דגלה אנונימיות, וכמובן שיש לה הרבה מאוד השלכות שליליות גם, אבל היכולת שלנו להתנגד והצורך באנונימיות הוא קריטי, או הצורך בפרטיות הוא קריטי, ונורא קל בתנאי חירום למדינה לשלול מאיתנו את היכולת הזאת.
שלא לומר לנו קל להתבטל בפני הצורך הזה.
נכון, נכון. ואחד הדברים שהם מחרידים אותי, זה ששוב ושוב אני שומע מחברים וקולגות וחברי פייסבוק, על צריך לעשות מה שעשו בסין. סין היא מדינה טוטליטרית שמשליטה סדר על אזרחיה בצורה בלתי נסבלת,
שמיליונים נמצאים במחנות כי הם מוסלמים, נכון. שמעלימה אנשים מהרחובות שלה, והפייסבוק, משתמשת בטכנולוגיה של זיהוי פנים.
והפייסבוק שלה זאת חברה ממשלתית, שקשורה לאמזון שלה, שהיא חברה ממשלתית, שקשורה לבנקים שלה,
לגוגל שלה,
ולגוגל שלה, וכולי וכולי וכולי. ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר כשאנחנו אומרים, בואו נעשה מה שעשו בסין, אנחנו לא יודעים מה קרה בסין, אי אפשר לדעת מה היה בסין, החברה היא לא שקופה, אז אנחנו מקבלים איזשהם דיווחים שקשה מאוד לדעת מה האמינות שלהם. וכן, בואו לא נהיה סין. לא, אם נחזור שנייה לעולם התרבות.
כן, מה מלבד V for Vendetta?
אז אני דווקא רציתי לבטא שני מסרים יותר חיוביים. ואם לחדד אולי את המסר השלילי, אחד מהם זה הנושא של באמת פרטיות, והנושא השני זה אמון בשלטון, במערכות שלנו. השלישי זה כמובן הסתגרות. הסתגרות גם אישית וגם ציבורית. וגם שיח על תוהר, שמאוד יכול לשרת בדלנים, יכול לשרת פופוליסטים, יכול לשרת ימנים, בכל העולם. לנגד זה, יש שני דברים. אחד זה, המגפה הזאת קורית בצורה עולמית, בגלל הרשת העולמית שאנחנו נמצאים בה, אבל היא גם תיפטר בזכות רשת עולמית של מדע ומחקר פתוח, שקוף,
סולידריות
פעולה.
ושיתוף פעולה.
סולידריות כזאת, כמובן שיש גם בסרטים שדיברתי עליהם שקשורים למגפות, אבל כמובן שרואים אותם במסרים קצת יותר אופטימיים לגבי העתיד, כשמסתכלים על סרטים שהם, או סדרות שהם אוטופיות קצת יותר. הראשונה בין שבועות היא כמובן מסע מכוכבים. כל המין האנושי כולו מאוחד תחת דגל אחד יוצא לגלקסיה לחקור את הלא נודע. אבל סרט אחר של אותן אחיות ושאוסקי, ענן אטלס,
איזה סרט מעולה. עוד סרט underrated, אני חושב.
סרט מאוד underrated, אגב. אף סטודיו לא רצה להפיק להם אותו, אז הם שמו את כספן שלהם, וזה הסרט במרכאות עצמאי היקר ביותר בהיסטוריה.
רגע, מאחר ואני לא ראיתי אותו, ואני חושבת שהרבה אנשים אחרים לא ראו אותו בגלל הדיבור הזה, אז אולי תעשו לנו איזה בריף מה קורה שם בענן אטלס.
וואו, בוודאי.
אתה מסוגל לעשות את זה?
כן. ענן אטלס הוא סרט היפרלינק, זאת אומרת, הרבה מאוד סצנות שקורות אחת אחרי השנייה, אחרי השלישית, שנמצאות בסטורי ליינס שונים. יש 6 סטורי ליינס שנמצאים ב6 תקופות זמן שונות. 1840, 1920, 1970, ימינו אנו, ושניים בעתיד. עתיד כזה דיסטופי ועתיד פוסט-אפוקליפטי. 6 תקופות שונות שבהן מתרחשים 6 סיפורים שונים. כל סטורי ליין, אגב, הוא גם ז'אנר קולנועי שונה. יש שם קומדיית זקנים, ויש שם דרמה היסטורית, ושוב, דיסטופיה עתידנית, פוסט-אפוקליפסה, מתח בלש, ולאט לאט אנחנו מבינים שכל הסיפורים האלה, וכל האנשים, כולם מחוברים אחד לשני. וזה גם מוביל לשם של הסרט, Cloud Atlas, איפה אדם מתחיל ואיפה אדם נגמר, זה כמו עננים בשמיים. למה אני מביא את זה לכאן? כי כשבאתי לכאן לאולפן והלכתי לרחוץ ידיים, באמת.
כאקט חברי, כן.
אז אני דואג לעצמי, אני דואג למעגל האנשים שסביבי, אני דואג לכם, אני דואג למעגל האנשים שסביבכם. אני לא יודע למי מכם יש בן או בת זוג שהוא אסתמטי, או הורה מבוגר, או סתם חברים שעלולים להיות בסכנה. ויש דברים מאוד פשוטים שאנחנו יכולים לעשות, ואנחנו עושים אותם, כי אנחנו לא יודעים, ואחד מהדברים שאני מקווה מאוד שהתקופה הזאת תעורר, זה את המשמעות הזאת שאפשר מאוד מאוד לראות, ואני מאוד מאוד ממליץ לשומעות ולשומעים, לראות את עננת להזכיר, אתה לא יודע איפה אדם אחד מתחיל ואיפה הוא נגמר, איפה סיפור של אדם אחד מתחיל ואיפה סיפור של אדם אחר ממשיך אותו. וזה אחד המסרים היותר חשובים שאני מקווה שאנחנו נראה, כי אנחנו כולנו נוסעים באוטובוס, ואנחנו נוסעים באוטובוס עם הרבה מאוד אנשים אחרים.
אל תשפטו אותי, כן, אבל אני רוצה רגע לצטט את סלאבוי ז'יז'ק, או ליתר דיוק לעשות לו פרפרזה. כשהוא כתב...
פילוסוף סלאבוי ז'יז'ק.
כן, הפילוסוף הסלובני.
הסלובני.
ממשיך דרכו של לקאן, כן? Okay. עוד...
עוד דברים שלמדתי לקראת הסמינריון.
בדיוק. אז לא, אז ככה. אז אני את הסמינר שלי עשיתי על ברוכים הבאים למדבר של הממשי, שכתב סלאבוי ז'יז'ק, שזה משפט מתוך המטריקס.
נכון.
ברגע שהדמות של קיאנו ריבס, של ניו, עוברת מהלכאורה העולם שבו אנחנו נמצאים אל העולם האמיתי, זה מה שמורפיוס אומר לו. בספר הזה, ז'יז'ק טוען שה-11 בספטמבר, הוא לא הסיוט ההוליוודי, אלא הפנטזיה ההוליוודית. זאת אומרת, במשך עשרות שנים, הוליווד הכינה אותנו בדיוק לרגע הזה, להתנגשות הזאת של המטוס במגדלים, להתמוטטות של המגדלים, לתמונות החורבן, לזעקות השבר. אם יכול להיות שכמו שאנחנו מסתכלים עכשיו, על התפרצות והתפשטות, קונטייג'ן ואוטברייק, האחיות התאומות, סדאיה וקדאיה, ואודאי וכוסאי של סרטי המחלות.
מגדלי התאומים של מי?
בדיוק. של המחלה, יואז והאוזר של של הסרטי האסונות המחלות, אז גם זה בעצם איזשהו סוג של פנטזיה, זה בעצם משהו שאנחנו מתאווים אליו.
פנטזיות, אבל גם לפי ז'יז'ק וגם לפי לקאן אמורות להישאר בגדר הפנטזיה, נראה לי.
כן, אז הנה הגיע המימוש.
הוא כתב משהו בנוגע לאירועי דיומה, ז'יז'ק, שקראתי לאחרונה, וזה כמובן סוג של בדיחה מהארסנל הקבוע שלו. במדינה סובייטית, כששר בממשלה אומר לך, אל דאגה, אין מחסור ב-X, אתה מיד ניגש לקנות את X. אבל אתה לא ניגש לקנות את... אבל אתה תופס את עצמך הרבה יותר רציונלי ממה שהבדיחה אומרת.
רגע, אני יכול לעשות את זה בחיקוי של ז'יז'ק? אני עבדתי על זה שנים. In a Soviet country, when a politician tells you not to buy an X product, you immediately go to the supermarket and that's what you buy.
יפה מאוד, רק צריך ככה, כמה כאלה.
איש מקסים, סך הכל, אדם שאתה רוצה לידך בתקופת קורונה.
הוא לפחות יהיה מבדר, אני לא יודע אם בבידוד, אבל מרחוק 5 דקות מדי פעם לא נורא, אבל אתה לא קונה את זה בגלל שאתה מניח שיש מחסור. אתה לא מניח שיש מחסור, אתה חרד שהשכן שלך חרד שיש מחסור. ולכן הלכתי אתמול לקנות פסטה.
על השולחן יש לך עוד הרמה נאה.
ונאום.
יש פה נאום, נכון. הבאתי גם את וואטשמן, כמובן של אלן מור.
כן, שגם שם הדיונון הענק מהשמיים הוא למעשה תירוץ לעשות משהו שהוא חותר כדי...
לאפס, לאפס את האנושות,
נכון?
לאפס את ההיסטוריה.
והצד השני של זה גם שכמובן תקופה שבה זה קורה, כהונה חמישית של ניקסון, קשורה גם בתקנות שעת חירום ו... עד כמה כוח משחית ועד כמה ברגע שאתה אוסף לעצמך כוח, גם אם אתה עושה את זה מהסיבות הכי הכי נכונות, מוצדקות ושנראות כל כך הגיוניות, מאוד קשה לך לוותר עליו כאדם וכארגון.
אני אוסיף, my precious.
אכן, יש נאום על החשיבות של מדע בדיוני ועל החשיבות של ספקולציה ועל החשיבות של דמיון. זה דבריה של אורסולה לגווין, שגם הבאתי את אחד מספריה כאן, המנושל, וזה הנאום שלה בעת קבלת פרס הספר הלאומי בארצות הברית, ב-2014, אם אני לא טועה. סימנתי שתי פסקאות שנראות לי חשובות מאוד. תקופה קשה לפתחנו. תקופה בה נידרש לקולותיהם של סופרים, המסוגלים לראות חלופות לאופן בו אנו חיים כיום. ידעו לרדת לעומקה של החברה מוקת הפחד בה אנו חיים, והטכנולוגיות האובססיביות שלה. לראות דרכי חיים אחרות. אפילו להעלות את דמיונם תקווה אמיתית. נזדקק לסופרים שזוכרים מהותו של חופש. משוררים וחוזים, ריאליסטים של מציאות גדולה יותר. אנו חיים תחת שלטון הקפיטליזם. כוחו נדמה כל יכול. כך היה גם שלטונם של מלכים. לשררה אנושית ניתן להתנגד, ובני אדם הם שיכולים להתנגד לה. התנגדות לרוב מתחילה באומנות, ועל פי רוב באומנות המילה. אז באמנות המילה וגם באמנות התמונה כמובן, ואני מזמין את כולם לשמוע את הנאום המלא באינטרנט, ולקרוא הכל, לקרוא, אבל לקרוא מדע בדיוני. לא כי הוא יאפשר לנו להבין מה הולך לקרות, אלא כי הוא יאפשר לנו להתמודד הרבה יותר טוב עם מה שהולך לקרות.
אורי אביב, תודה רבה שהיית כאן.
תודה לכם.
The reason we're not more upset about the world ending environmentally is I think you know, all of us in our hearts really know that we did everything we could. You know, we really... Right? I mean, we really did. We brought our own bags to the supermarket.
הפודקאסט הזה הוא לא רק המלצות, אלא גם אזהרות, ובמובן מסוים, אזהרה היא המלצה על הזמן. אנחנו ממליצים לכם מה לא לעשות כדי שתוכלו לנצל את הזמן שלכם בצורה מיטבית.
וכל כך למה?
כי ראיתי ביום שישי יצא סטנדאפ חדש למרק מרון, קוראים לו End of Times, ואז אתה אומר, יו, איזה נבואי, איך הוא יודע שאנחנו עכשיו בקץ הזמנים, וזה באמת מתחיל עם איזה מין נאום, הגענו לסוף האנושות, אנחנו בקץ האנושות.
ממש שובלנו אחררי של נטפליקס.
כן, בדיוק. אז למה אנחנו בקץ האנושות אליבא דה מרק מרון?
למה?
בגלל שאנשים שאוהבים אובי מרוול הם כמו בעצם בדת. ומתייחסים לאיירון מן כאילו הוא ישו והוא עוד יחזור. ופעם היינו הולכים לסרט, לבית קולנוע, ואחרי שהסרט היה נגמר, היינו מדברים עליו, והסרט היה חשוב, וזה היה מעניין. לא היינו יודעים בטוח שאיירון מן יחזור. סרטים כבר לא כמו שהיו פעם.
וואו,
עכשיו זה הכל
עמוק.
סדרות של קומיקס, ופעם היינו הולכים לסרט בשביל לחשוב עליו.
ג'ו, זה עמוק, אימא.
ואת יודעת מה עוד היה קרה פעם?
מה?
פעם אנשים היו זוכרים את המספרי טלפון של החברים שלהם. היום, אם תקחי לבן אדם את הטלפון, אז אין אותו, הוא חסר עונים. תמי, בחיי, זה סטנדאפ ברמה של חבר שבשנת 2007 אישן שחטה אחת יותר מדי, ונפל לאיזה מין רנט כזה על החדשנות והקדמה, ואיך הן פוגעות בנו.
צחי לא נענות, זה השם של החבר הזה.
בדיוק, מה זה העניין הזה? כאילו, אז ויש איזה נורא מיושן ואנכרוניסטי, זה בעיקר לא מצחיק. אין פה שום דבר מצחיק, וכאילו כל פעם כשהוא רוצה להצחיק, אז הוא נעמד מול המיקרופון ואומר כזה, אין טראמפ? ואז יודעת שזה גם סאטירי. כי הוא כאילו אומר...
ופוליטי ונוקב.
כן, כי הוא אומר, אין טראמפ? עכשיו זה מבאסתי, כי כאילו מרק מרון הוא האורקל הגדול של הסטנדאפ החדש. כולם באים אליו לפודקאסט שלו, what the fuck, ומתראיינים, והוא כאילו נורא מבין בהומור, ויש לו גם אזכור אפילו בלוי, זאת אומרת, איזה מין רפרור של דמות שזה ספק הוא, ספק לא. אבל בסוף כאילו את רואה את הסטנדאפ הזה, ואת אומרת, בונה, זה הדבר הכי בנאלי, הכי מיושן, הכי מרוצה מעצמו, נרגן מריר, אבל בלי זה אפקט נורא מצחיק, הוא לא מביא פה איזה תובנה חדשה. הכל נורא נורא רגיל, עם חשיבות עצמית נורא נורא גבוהה. אז מרק מרון, בתור מנטור, כבודך במקומך מונח, אבל אולי גם תניח את המיקרופון.
לכו תראו את מישל וולף בקיצור.
זה מה שאת אומרת?
זה מה שאני אומרת.
דווקא רציתי להשוות את זה לפיט דיווידסון, שדיברנו עליו פה לפני שבועיים, שלושה, נכון? שהוא כאילו אין לו את כל הכישורים שיש למרק מרון, אבל הוא פשוט הרבה יותר מצחיק ממנו. אז אני מעדיף את פיט דיווידסון הבור על מרק מרון המשכיל בכל שעה של היום, ותעזוב אותי מהתובנות שלך על טלפונים סלולריים, תעשה לי טובה.